שיעור סיכום. היום השני, סוף שנה, אנחנו כנראה נקדיש את עיתותינו, צריך לדבר עם האובדן, עם מה הוא מאפשר, מה הוא לא. חשבתי שאולי נבחר כמה מטרי עשר. אם אתם בעניין. הוא לא בעניין.
בעניין.
אני חשבתי על מטרי עשר, זה פרק ספרים שבדרך כלל לא יוצא ללמוד אותם, וזה חשוב. בקיצור, כל הבחינות זה... זה מה שתגידו, מקובל עליי. טוב, יאללה, אז בואו נתחיל. אנחנו ראינו הפעם הקודמת, דיברנו על הקשר, סיימנו, דיברנו על הקשר למלחמת האי. דיברנו על הקשר למלחמת בין סיפור פילגש בגבעה למלחמת האי. האם הקשר הוא רק טכני או גם תוכני? זה מה שדיברנו, ואני טענתי פה שהקשר הוא גם קשר של תוכן. כלומר, שמלחמת האי, מעבר ל... תמונת מראה שזה מציב לעם ישראל של אותו תרגיל שעשו אז במלחמה נגד האויב, עכשיו עושים אותו במלחמה נגד, או נגד העם שלך, אז מעבר לתמונת המראה הזאת שזה מציב, כולה עברו 30 שנה, 40 שנה, כן? אז מעבר לתמונת המראה הזאת שזה מציב, אנחנו טענו שיש פה גם עניין תוכני, וכמו שבמלחמת האי, החטא לא היה חטא פרטי של אדם אחד, של אחן, אלא היה חטא כללי, לאומי, שהמלחמה באי הייתה המשך של אותו חטא, ותוצאה של אותו חטא, וגם ההפסד, אם כן היה תוצאה, אותו דבר גם בסיפור פילגש בגבעה, אין מדובר פה בחטא של כמה אנשים מהגבעה, ואפילו לא בחטא של כמה אנשים מבנימין, אלא מדובר פה במלחמה שהחטא הוא חטא לאומי. זה מה שניסינו להגיד. אנחנו בפרק כף א'. בואו נקרא שוב את הפסוק האחרון של פרק כף. הפסוק האחרון של פרק כף אמר ככה: ואיש ישראל שבו אל בני בנימין, ויקום לפי חרב, מאיר מתום עד בהמה. אם עד כל הנמצא, גם כל הערים הנמצאות שלחו באש. אנחנו כבר עמדנו בעבר על ההבדל פה, דיברנו על זה שלאיש ישראל ולא בני ישראל, ודיברנו על זה שיש הבדלים, ומתגלה פה הצד של מלחמת החורמה בבנימין, כולל השריפה של הערים, שמזכיר לנו ממש יחסות כאל אויב, או לפי שיטת אברבנאל, כאל עיר הנידחת, אשריך וטוב לך. בקיצור, ראינו את כל הדברים האלה, ובאמת השמדה טוטלית של שבט בנימין. נשארו 600 איש, זה האמת היא בפסוק שלא קראנו, ויפנו בנוס המדבר אל סלע הרימון 600 איש, וישבו בסלע רימון 4 חודשים. סלע רימון, כנראה שאנחנו מזהים אותו ליד הכפר רמון. מישהו מכיר, אזור בנימין?
איזה כפר?
רמון, גם היום. שימור שם ליד היישוב היהודי רימונים, ליד הר בעל חצור. אם יצא לכם פעם...
בעל חצור? לפני בעל חצור...
לא, הר בעל חצור...
זה שם בסיני.
הר בעל חצור זה דבר אחר. זה מוזכר בשם הזה בתנ״ך, הר בעל חצור. ואיגו זזים לאבשלום בבעל חצור.
אין קשר לבעל חצור של שמות?
של?
של ספר שמות.
אין בעל חצור בספר שמות.
בעל
צפון. בעל חצור מוזכר פעם אחת בתנ״ך אצל אבשלום, עם הגוזזים לאבשלום בבעל חצור. אמנם יש שם מזהים שם יישוב שנקרא בשם צמריים, שמוזכר גם בדבריינים, לא משנה כרגע, זה אחת ההצעות. בסדר? קשור אולי לגוזזים, וזה רעיון, אפשרי, לא בטוח. יש כל כך הרבה יישובים באזור שאנחנו לא יודעים את השמות שלהם, שחבל לזהות שניים על אותו אחד. כן, יש מספיק יישובים שאנחנו לא יודעים את השמות. בכל אופן לענייננו, אז הם גבים, ליד בעל חצור, מתחת, יש למשל את עמונה, עמונה יושבת על אחת הפסגות מתחת לבעל חצור, פסגות, פסגה אחת יותר מזרחית, יותר מזרחה, יושב הכפר רמון, שמשמר את השם של רימון, הדבר כידוע, כזכור, בני דודינו הערבים עשו איתנו טובה אחת, שימור השמות, אז גם פה, ועל שמו היישוב היהודי רימונים היום. כן, אז ואיש ישראל נשבע במצפה לאמור איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה. הפסוק הזה מעלה שאלה קשה. למה? למה צריך להתעלל בשבט בנימין? אחרי שכבר השמידו את כולם, למה צריך גם לא לתת את הנשים? שחטתם את כולם, חיסלתם את כולם, כולל נשים וטף, ועכשיו עוד השבועה הזו, מה? למה זה מוסיף? לא ברור בכלל. לא יכלו לעצור את זה. מה שלא ברור עוד יותר זה הפסוק הבא. ויבוא העם בית אל, וישבו שם עד הערב, לפני האלוהים, ויסעו כולם ויבכו בכי גדול, ואמרו, למה אדוני אלוהי ישראל הייתה זאת בישראל להיפקד היום ישראל שבט אחד? זה לא ברור. מה זאת אומרת למה? אתם עשיתם את זה. כן? לא ברור לגמרי. אם אתם, עם ישראל משמיד את שבט בנימין, אחר כך הוא נוסף על זה, הוא נשבע לא להתחתן איתם, ושנייה אחרי השבועה מתחרטים. למה הייתה כזאת? הייתה זאת בישראל להיפקד היום ישראל שבט אחד, והיא ממחורת והשכימו העם, ויבנו שם מזבח ויעלו עולות ושלמים. ואמרו בני ישראל, מי אשר לא עלה בקהל מכל שבטי ישראל אל אדוני? כי השבועה הגדולה הייתה לאשר לא עלה אל אדוני מצפה לאמור מות יומת. וינחמו בני ישראל אל בנימין אחיו, ויאמרו, נגדע היום שבט אחד מישראל. מה נעשה להם לנותרים לנשים? ואנחנו נשמענו ואדוני לבלתי תת להם לבנותינו לנשים. ואמרו מי אחד משבטי ישראל אשר לא עלה אל אדוני מצפה? והנה לא בא איש אל המחנה מייבש גלעד אל הקהל. והתפקד העם, והנה שם איש מיושבי יבש גלעד. וישלחו שם העדה 12,000 איש מבני חי, ואז הם מצווים להרוג אותם. עכשיו משהו, זה להוסיף, מה שלא ברור בכלל מה קורה כאן. מצד, רגע אחרי שטבחו בשבט בנימין, נשבעים לא לתת להם לאישה. שנייה אחרי שנשמעים לא לתת להם לאישה, מתחרטים על זה שלא נתנו להם לאישה. יש שם ויש אחד שלא נשבע. כלומר, השבועה הייתה הרי, לכאורה, התחרטנו עליה. אז מי יוצא פה בסדר? זה שלא היה בשבועה. מי זה? השם יש גד. הם היחידים שיוצאים בסדר, אז למה להרוג אותם? ואז שולחים להרוג אותם. הכל פה לא מובן. לא ברור בכלל למה להישבע. אם נשבעתם, אז למה אתם מתחרטים? אם אתם מתחרטים, סימן שהשבועה לא הייתה טובה. אז מה אתם עושים, מה אתם שולחים על... מה אתם שולחים לאנשי יבש גלעד? הם היחידים שהיו בסדר, למה לשחוט אותם? למה להרוג גם את אנשי יבש גלעד? נוסיף על זה עוד שאלה, שצריך לשאול אותה באופן עקרוני, לא קשורה לרצף השאלות הזה. מה ראו אנשי יבש גלעד לא להצטרף? משמע שאין איש מאנשי יבש גלעד שיצטרף לזה, שבא למלחמה. זה משהו עקרוני אצל אנשי יבש גלעד. אפילו, יש כנראה עוד מקומות שלא היו, אבל פה כתוב, והנה לא בא איש של המחנה מיבש גלעד לקהל, ובודקים, והתפקד עם, בודקים, והנה אין שם איש מיושבי גלעד. אחד. כלומר, זה בא להראות שזה עניין עקרוני. יש פה עניין עקרוני של אנשי יבש גלעד שהם לא מוכנים, הם בכוונה לא באו. ולכאורה, בצדק הם לא באו, כי... אנחנו רואים שהשבועה, אז למה להרוג אותם? וכמובן, הכל מתחיל מקריאה נכונה של הפסוקים. נחזור לפסוק א'.
אפשר גם מה העניין של ההתכנסות במצפה?
כן, נגמרה המלחמה. עם ישראל מתכנס, על פניו אני, כן, אני מתאר, אומר, שאלה שלך היא טובה.
אנשי יבש גלעד היו במלחמה?
מה?
אנשי יבש גלעד היו במלחמה,
והכל הגיעו למצפה, שכל הגיעו למלחמה. כתוב ככה, שאלה טובה מה שאתה שואל, כן? השאלה...
אז אני יכול להגיד
שזה... אמרו מי אחד משבטי ישראל אשר לא עלה אל אדוני המצפה, והנה לא בא איש אל המחנה מיבש גלעד אל הקהל. והתפקד העם, והנה אין שם איש מיבש גלעד. אתה צודק שיש פה איזושהי כפילות שאתה שם לב אליה. כלומר... מי היה שלא עלה אל השם המצפה, והנה לא ואיש למחם ישבי גלעד הקהל, והתפקד העם, והנה אין שם איש מיושבי גבי גלעד. למה צריך פעמיים? נכון? ראיתי? נכון? כן, אז אני מסכים שיש פה איזשהו כפילות ככה שהיא... התשובה היא כמובן, ולעיין ולהסתכל שוב על שלושת המילים הראשונות בפרק א', ולהבין אותם אחרת מאיך שאני כמובן התאיתי אתכם כשקראתי אותם. ואיש ישראל נשבע במצפה לאמור. אנחנו חזרנו על זה השנה כמה פעמים, כשכתוב איש ישראל נשבע במצפה, הכוונה בעבר רחוק, לא וישבע איש ישראל, אלא ואיש ישראל נשבע במצפה. זה קורה מתי? בכלל לפני המלחמה, בדיוק. זה לא שנלחמו באנשי בנימין, ועכשיו נשבעים, אנחנו לא נתחתן בהם. לא זה מה שכתוב פה. אלא, כן, יש, אלא הכוונה היא שנשבעו. ברגע ההתאספות לקרב היה שבועה. ועכשיו, ואז אחרי השבועה הזאת, השמידו את אנשי בנימין, ועכשיו עומדים... באדם, לא יודעים מה לעשות, כי גם נשבעו לפני כן, ועכשיו אין איזה, לא ידעו. איך זה, מה, לא ידעו שזה מה שיקרה במלחמה?
אז איך
המסים
מפקד לא רואים שהאיש גלעד לא...
שאלה מצוינת, עוד רגע. אתה צודק, תכף נראה שזה לא מדויק מה שאמרנו גם כאן. זאת אומרת
שהם הגיעו למלחמה אחרי...
אתה צודק, אבל אתה נראה שזה לא ככה. שזה לא כמו שאני הצגתי, אני עשיתי פה... הטעיה, כאילו, קראתי את הפסוקים, כאילו הם נקראים ברצף, אבל האמת היא שהפסוקים מערבבים דברים שקרו בעבר ודברים שקרו בהווה. בסדר? אז זה דבר ראשון. עכשיו, בוא נוסיף על זה את מה שאמרנו בשיעור הקודם. בשיעור הקודם אנחנו הסברנו שיש הבדל בין איש ישראל לבין בני ישראל. כבר לפני המלחמה רואים את זה. איש ישראל זה אותו צד שבא בחמת זעם למחוק את שבט בנימין. בני ישראל זה אותו צד בתוך עם ישראל שהוא שואל בקדוש ברוך הוא ונזהר ולא בא להשמיד את עם ישראל. ראינו את זה בסוף בפסוק שקראנו לפני שנייה, בפסוק ממחת בפרק כך. ואיש ישראל שבו אל בני בנימין ויקום לפי חרב מאיר מתו עמד בהמה. חמת הזעם המשמידה ואיש ישראל, זה אותם איש ישראל, הם אלה שנשבעו במצפה. העם, לא ההנהגה המסודרת, העם בחמת הזעם של העלייה על שבט בנימין, מהרו להישבע. מהרו להישבע שהם, כן, לא יתנו, כן, מי נשבע במצפה לאמור, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה. ועכשיו, ויבוא העם בית אל וישבו שם. אתם מבינים את ההבדל בין פסוק א' לבית? איך יכול להיות שהם נשבעו במצפה ואז באו בית אל? ברור שזה, אלא ברור שפסוק א' קרה לפני המלחמה במצפה, ופסוק ב' קורה אחרי המלחמה בבית אל. ברור. אחרת מה יש מהם? הם נשבעים במצפה ועוברים לבית אל? לא, ברור שזה, למרות שהם לא רחוקים כל כך, כן? אבל עדיין זה לא אותו דבר. אז זה יפה, זה גם מדי הגיוני מבחינת כיווני המלחמה. המצפה... היא נמצאת כנראה בתל הנצבה או בנבי סמואל, שזה לא רחוק מגבעת בנימין. בית אל נמצאת יותר בכיוון הבריחה של אנשי בנימין, הרבה יותר לכיוון רמון, יותר צפון. אז זה די הגיוני שבאמת מתכנסים אחר כך לבית אל, מה עוד ששם נמצא ארון השם. וזה מאוד בולט, תסתכלו בפסוק ה', ויאמרו בני ישראל, לא איש ישראל. עכשיו הרצון לתיקון הוא של מי? של בני ישראל, מי אשר לא עליו הקהל מכל שבטי ישראל אל השם, כי השבועה הגדולה הייתה לאשר לא עליי אל השם המצווה למור מות יומת. וינחמו בני ישראל בנימין, מה נעשה להם לנותרים? ויאמרו מאחד משבטי ישראל אשר לא עליי אל השם המצפה. מה זה המצפה? לשבועה לפני המלחמה, והנה לא ואיש אל המחנה מייבש גלעד אל הקהל. והתפקד העם עכשיו, בסדר? עכשיו, לא לפני, עכשיו. אז פסוק אחד אומר, מי אשר לא עליי לשם המצפה, זה מדבר על לפני הקרב. זה ידע לך למה ששאלת. והתפקד העם, והנה אין שם איש מיושבי יבש גלעד. ואני שואל, מה ראו אנשי יבש גלעד לא לבוא? מה אתם אומרים? מה ראו אנשי יבש גלעד לא להצטרף למלחמה בגבעה? שהם היו מקולקלים באותו דבר. זה רעיון מעניין. יש לך תמיכות למה שאתה אומר? לא, אתה אומר דבר יפה. כאילו, אתה אומר, הם לא באו, כנראה שיש להם איזושהי בעיה. אני הייתי מאוד רוצה ללכת בכיוון הזה, כי אז, מה זה מסביר?
למה
עלו אותם? למה, הבנת? זה רעיון מאוד יפה מה שאתה אומר, כי זה מסביר למה עם ישראל, למה לאנשי יבש גלעד יש את אותו דין. אבל מניין לך? בסדר? זה, בשביל להגיד דבר כזה, אתה צריך להביא לפחות איזה שביב ראיה. אנחנו
משהו עם שאול.
הם כבר במלחמה.
מה?
משהו עם שאול.
מה עם שאול? מה?
הם היו כבר במלחמה שלהם.
יבש גלעד, כל הסיפורים, הם לא אמרו, לא, לא רוצים להתערב יותר במלחמות.
איזה מלחמה הייתה להם?
עם העין, שנותנים להם כעין ועם שעור.
זה יקרה בהמשך.
זה
יקרה בהמשך, אנחנו בספר שופטים. אבל מה אתה מתכוון? כן. זה נכון מה שאתם אומרים, יש, אתם מתחילים להרגיש משהו.
הם לא קשורים לעם, כאילו.
זוכרים שם את המלחמה?
הם נפרדים מהעם, כאילו.
בואו נדפדף רגע למלחמה שם, זה לא עוד כמה, זה כמה פרקים קדימה. בסדר? תסתכלו רגע שם, זה נכון שהם צודקים, תסתכלו בפרק י' א' ושמואל א'. אתם צודקים, יש קשר, יש קשר בין המלחמות. מה הקשר בין המלחמות, אתם זוכרים? אני אקרא לכם קשר אחד למשל, לדוגמה. תסתכלו בפרק י' א', בפסוק...
אין משה על זה ששלחו בכל הארץ.
בפסוק ד', בסדר? ויבוא, אתה צודק למה שאמרת, עוד רגע נגיע גם לזה. ויבואו מלאכים גבעת שאול, וידברו הדברים באוזני העם, ויסעו כל העם את כולם ויבכו. אופס, מוכר לנו המשפט הזה, נכון? ויסעו כל העם את כולם, ויבכו? לפני שנייה קראנו את המשפט הזה בפילגש בגבעה. הופה, מעניין. והנה שאול, רגע, לאיפה המלאכים מגיעים? לגבעת?
גבעת שאול.
גבעת שאול מוכרת לנו? כן, גבעת שאול זו הגבעה של פילגש בגבעה. עכשיו נקראת גבעת שאול, כי שאול גר שם. מה? במקומות אחרים נקראת הגבעה, בסדר? אצל שאול, כן? שאול בגבעה, אני אתן לך דוגמה, אם תרצה, תסתכל... תסתכל בפרק י' ג', פסוק ב', לא הוכחה, אבל אפשר לראות את זה בהרבה מקומות אצל שאול. ויבחר לו שאול 3,000 מישראל, והיו עם שאול 2,000 במחמס ובהר בית אל, ו-1,000 היו עם יונתן בגבעת בנימין. גבעה, יש, בבנימין יש כמה מקומות שנקראו גבעה, גבע וכו'. גבעת בנימין היא כנראה גבעת שאול, בהמשך רואים את זה עוד כמה פעמים. כן, גבעת שאול היא הגבעה של פילגש בגבעה. לא, תסמוך עליי, אבל אפשר לראות את זה בכל המקומות של אצל שאול. הלאה. אז היינו בפרק גבעה, זה רק רגע, שנייה, זה דבר אחד. ותצלח רוח אלוהים על שאול כשומעו את הדברים האלה, ויחר פה מאוד, ויקח צמד בקר, ונתחהו, וישלח בכל גבול ישראל. מוכר לנו?
כן.
זה שחזור של סיפור פילגש בגבעה. שם הוא מנתח את הפילגש ל-12 חלקים ושולח אותו לכל עם ישראל. הוא צמד בקר, אבל אותו רעיון בדיוק. ויפול פחד אדוני אל העם, ויצאו, מה כתוב? כאיש אחד. אני מקריא לכם אצלנו. בסיפור פילגש בגבעה, אתם בטח זוכרים, כן, כתוב את זה פעמיים אצלנו, כן, ויסף כל איש ישראל אל הגבעה כאיש אחד חברים, כן, פעמיים זה כתוב בנושא הזה של כאיש אחד, ויקום כל העם כאיש אחד, אמור לא נלך איש לעולם, כלומר אין ספק שאי אפשר להבין את הסיפור שם, בלי לקשר אותו לסיפור שלנו. יש עוד, אני יכול להביא עוד אחר כך להמשך. אז מעולה, אז יש קשר בין הסיפור שם לסיפור שלנו. מה הקשר? מה רואים שם? ששאול נחלץ לעזרת אנשי יבש גלעד. זה מה שהתכוונת להגיד, נכון? ששאול נחלץ לעזרת אנשי יבש גלעד, ושאול הוא מהגבעה. למה שאול נחלץ לעזרת אנשי יבש גלעד? מה?
הם לא היו מאלה שתקפו את בנימין באותה תקופה.
יש לו חוב. אלמלא היה מדרש שאומר שאמא של שאול היא לא מאנשי יבש גלעד, אלא מבנות שילה, היינו חושדים אולי שאמא של שאול או סבתא שלו היא מיבש גלעד. שאפילו יש פה איזו סגירת מעגל משפחתית. כן.
הסיפור של גלעד.
כן, עוד רגע נגיע לגלעד. עוד שנייה.
זה לפני...
מה זה של גלעד?
לפני, לא?
של גלעד, מה זה הסיפור של גלעד?
גלעד השופט, לא? שזה יפתח הגלעדים.
יפתח הגלעדים, זה לא קשור. יפתח הגלעדים, כן, הוא באזור אחר בגלעד.
אוקיי.
יש, אז דבר ראשון גילינו ששאול, באמת, הוא סוגר מעגל. עכשיו, הוא סוגר מעגל תרתי משמע. כי זה לא רק מעגל משפחתי שהוא סוגר, כמו שאמרנו עכשיו. כלומר, אנשי בנימין נחלצים לתורת אנשי יבש גלעד, שאז לא באו להילחם בהם. זה נכון. אלא יש פה יותר מזה. כמו שאז עם ישראל כולו התאסף לטובת מלחמה בבנימין, עכשיו כל עם ישראל נחלץ לטובת עיר אחת. איזה עיר? העיר הכי מנודה זאת שלא באה לכינוס הקודם. איזה תיקון גדול זה אצל שאול. מאוד יפה. מצוין. אבל כל מה שאמרנו זה תוצאה של סיפור פילגש בגבעה, נכון? אתם איתי? האמת היא שיש לזה תוצאה לסיפור הזה, זה סיפור בהמשכים. יש לזה עוד פרק בהמשך, זוכרים את הפרק הבא? יש לזה עוד פרק, כששאול מת.
כן, עם הראש.
נכון. עם הראש, כן. עם הגופה, כן, עם גופת שם, כן, אני לא יודע, עם הרקדף, כל הדברים, רק את הראש.
לא, אז יכול להיות שדמיינו את זה בציורים, ראש תלוי על זה.
כתוב ככה, אני קורא בשמואל א', פרק, שמואל א', פרק למד א', פסוק י'. ואתה מתחיל פסוק ח'. ויהי ממחרת, ויבואו פלישתים לפשט את החללים, וימצאו את שאול ואת שלושת בניו הולכים מהר הגלבוע, ויכרתו את ראשו.
בסדר, זכור לנו ראש, כאילו, בנפרד.
כן, כן, לא. פשיטו את כליו, ושלחו בארץ פלישתים סביב לבשר בית הצבאים ואת עם, ושימו את כליו ואת השטרות, ואת גבייתו תקעו בחומת בית שאן. בית שאן, כן? וישמעו אליו יושבי יבש גלעד, וישמעו אליו יושבי יבש גלעד, שציר עשו פלישתים לשאול, ויקומו כל איש חיל, וילכו כל הלילה, ויקחו את גביית שאול ואת גביית בניו וחומת בית שאן, ויבואו יבשה ויצרפו אותם שם, ויקחו את עצמותיהם, ויקברו תחת האשת ביבשה ויצומו שבעת ימים. זה סגירת מעגל לסגירת מעגל. למה? כי הרי שם, כמה זמן אתה נחש ההמוני ואת שיבש גלעד? שבעה ימים. כמה הם צמים פה ויצומו?
שבעת
ימים. כן? שם שאול הולך כל הלילה כדי להציל את אנשי יבש גלעד. ויאמר למלאכים הבאים, כה תאמרו לאיש יבש גלעד, מחר תהיה לכם תשועה כחום השמש. ויהי ממחרת, וישם שאול את העם שלושה ראשים, ויבואו בתוך המלאכים, וישמור את הבוקר. כלומר, שאול הולך כל הלילה, מבזק, לא משנה כרגע, סיפור בפני עצמו, ליבש גלעד, כדי להציל את אנשי יבש גלעד. הם הולכים כל הלילה כדי, בכיוון ההפוך בדיוק, אתם יודעים שזה בדיוק אותו כיוון. מבזק, זה לא רחוק מבית שאן. נחל בזק מי שמכיר, ממש עוד ממש ליד בית שאן, ליבש גלעד להציל אותם, הוא הולך בדיוק בכיוון ההפוך, הם הולכים בדיוק בכיוון ההפוך, להוריד את הגופה שלו מחומת בית שאן. ממש יפה. סוגרים מעגל וגומרים איתו חסד וכו'.
נקודה קטנה בשפור הזה, מה
העניין
שלה לשרוף את ה...
את ה?
לשרוף כאילו ש...
העניין הוא ש... כנראה
ש...
נכון. אז יש פה כמה אפשרויות. האם הם שרפו את הגופה? יש ביטוי שנקרא במשנה שורפים על המלאכים.
כן, בשביל כבוד כדי שלא
יחשבו כלים. נכון, אז שורפים את... והכוונה שהיו עושים שריפה של הכלים של המלאך.
כלים גדולים.
השאלה מה בדיוק קרה פה, האם שורפו את הכלים או את הדברים או איזה, יכול להיות גם בגלל שכל... נרקב כבר, כן?
כמה זמן לפני שיש פה?
בגלל הריקבון הגדול שהיה של הגופה. בכל זאת לקח כמה ימים, אין ספק, כן? רק ממחורת כמה לפשט וכולי, והגופה כנראה לא הייתה נראית, אבל יכול להיות שזה קשור, המפרשים פה מתלבטים בזה. אין ספק שאתה צודק, כי זה לא דבר מקובל. בכל אופן, אנחנו, את הנושא הזה של שריפה על המלאכים, אנחנו מכירים בירמיהו ומלאכים ב', זה דבר שמופיע. כן? לענייננו, אז הבנו, כל מה שאמרנו עכשיו זה מאוד יפה, אבל זה רק החצי השני של הסיפור. כלומר, זה, כל, לכאורה, כל הסיפור הזה מתחיל מסיפור פילגש בגבעה, והראינו יפה שלסיפור פילגש בגבעה יש השלכות בממלכת שאול, ויש לזה עוד השלכות ב... סיפור מות שאול. מעולה. זה יפה מאוד. אבל אני, אז זה לא עונה לשאלה שאנחנו שאלנו. אנחנו שאלנו מה קורה לאנשי יבש גלעד שהם לא מגיעים מראש למלחמה בבנימין. מה אין ברירה אלא להגיד שמה? מה צריך לחפש? אתם איתי? אנחנו מנסים ככה להבין מה אנחנו רוצים לחפש. אנחנו מה שהראינו עכשיו, שמי סיפור פילגש בגבעה, מתחיל מעגל קסמים בין שבט בנימין ושאול בראשו לאנשי יבש גלעד. מצוין. אבל אני שאלתי שאלה הפוכה. למה מראש אנשי יבש גלעד לא הגיעו למלחמה בנימין?
הקשר לא התחיל מכאן.
אהו, אז זהו, מצוין. אז הקשר לא התחיל מכאן. כלומר, מה שאתה עכשיו אומר, זה מה שאנחנו צריכים לחפש, וזה כבר קצת יותר קשה, כי זה דורש קצת יותר בקיאות בתנ"ך, זה להבין שהקשר הוא יותר עמוק. הוא יותר עמוק. הוא מתחיל אחורה. הוא מתחיל עוד אחורה, בסדר? אז בואו נראה לכם את הקשר שאחורה, קצת קשה לדעת את זה. זה גם לא קשר מוכח, מה שאני אציע עכשיו, זה אפשרי. בסדר? זה קשר אפשרי ולא מוכח. בואו תסתכלו איתי בדברי הימים. דברי הימים א', פרק ז'.
איפה זה מקביל? מה? איפה זה מקביל בתקופה?
לא, בדברי הימים, א' פרק ז' זה לא מקביל לשום דבר בתקופה, זה מקביל את ספר יהושע פחות או יותר, בסדר? זה רשימות, רשימות יחס. זה עדיין לא סיפור, לא בחלק הסיפורי של דברי הימים. בדברי הימים יש כמה חלקים, זה עוד בחלק של פחות או יותר חלוקת הנחלות. בסדר? בערך מקביל לספר יהושע. תסתכלו, רגע, אני אמצא את זה, פסוק כבר. אתם מבינים, ספר בנימין, הוא מתאר עכשיו, בשלב הזה שלו, הוא מתאר את השבטים, בערך מה שקורה בפרשת פנחס, בכניסה לארץ. איזה ערים קיבל כל שבט, ממי היו ראשי השבטים. בסדר? הוא עושה את זה ברטרוספקטיבה, כלומר, כנראה שזה מתקופת דוד, הוא עושה את זה אחורה. לא משנה, כרגע אפשר לדעת את זה לפי ההערות שהוא מאיר תוך כדי, זה פחות. משנה לנו. בנימין, פסוק ו, פרק ז, פסוק ו. בנימין, בלה ובכר וידיעל שלושה. ובני, אלה ראשי המשפחות של בנימין. ובני בלה, עצבון ועוזי ועוזיאל וירימות ועירי. חמישה. זה הבנים של בלה. ראשי בתי אבות, גיבורי חיילים, והתייחסם 22,034. המספר הזה הוא מספר של כמות החיילים שהגיעו לדוד מאותו שבט. בסדר, זה לא כרגע הנושא, אבל אני רק אומר את זה ככה בסוגרן. ובני בכר, קודם ראינו בני בלה, עכשיו בני בכר, פסוק ח', זמירה ויואש ואליעזר ואליו עיני, ועומרי וירמות, ואביה, וענתות, ועלמת, כל אלה בני בכר. לא, זה מעניין, כן, חלקם זה שמות של יישובים בבנימין שאנחנו מכירים, בסדר? זה מעניין. עלמת, זה כנראה עלמות, אנחנו מכירים את עלמות, אנחנו מכירים אותה עד היום.
ענתות.
ענתות, מכירים, נכון? כן, בדיוק ככה. והתייחסם לתולדותם, ובית אבותם, גיבורי חיל 20,200. ובני ידיעאל, השלישי, כן? ידיעאל זה השלישי, בלהן. ובני בלהן, יאוש ובנימין ואהוד. כן, זה לא אהוד, כנראה שלא אהוד בן גרה שלנו, אבל אתם רואים שאהוד זה שם בנימיני. וכנענה, וזיתן, ותרשיש, ואחי שחר. כל אלה בני ידיעאל, ראשי האבות, גיבורי חיל, 17,200, יוצא צבא למלחמה. ואז כתוב עוד פסוק מוזר. ושופים וחופים בני עיר, חושים בני אחר.
חושים זה הבן של דן.
חושים נגיד, בכלל אנחנו מכירים אותו מדן, אבל מי זה שופים וחופים בני עיר? אז האמת שמצאנו בבנימין מישהו שקוראים לו עיר. תחזרו לפסוק ז', ראינו שיש שם מישהו שקוראים לו עיר. וירימות ועירי, נכון? יש מישהו כזה. בסדר? שופים וחופים. מוכר לנו שופים וחופים?
אני זוכר, יש
בעשר בימין, אתה זוכר לא רע, כי זה רק חצי נכון. מה כתוב שם? מופים וחופים, לא שופים וחופים, מופים וחופים. ובראשית, כן, שם שמונים, ובראשית שמונים בפרק מ"ו שם, נכון? שמונים את 70 יורדי מצרים, בואו נסתכל, תציצו. בפרק מ"ו ובראשית, שנייה אחת, בואו נראה את זה, שמונים שם את 70 נפש שירדו מצרימה, ואתה צודק, יש לבנימין שם 10 בנים, וכתוב ככה, ובני בנימין, בלה ובכר, אלה שני אלה שראינו ככה, ואז כתוב ככה, ואשבל, גרה, ונעמן, אחי וראש, מופים וחופים וארד. אז פה כתוב מופים וחופים, אבל, אם היית זוכר משהו יותר מאוחר, תסתכלו בפרשת פנחס, פרשת פנחס, פרק כ"ז, בדור מדבר, לא כ"ז, כ"ו בדור מדבר, כתוב ככה, פסוק, תודה, למד חיית, בני בנימין משפחותם, לבי למשפחת הבלי, להשבל משפחת האשבלי, לאחרי המשפחת האחרים, לשפופם, משפחת השופמי, לחופם, משפחת, הופה, שופים וחופים, שפופם וחופים, נכון? וחופם. אז כאן כבר אנחנו מוצאים אותם. אז יש מקום לבדוק, אולי השתנה השם, כינויים שונים, אולי זה בגלל המשמעויות, אפשר לחשוב הרבה דברים. בכל אופן, זה מעניין. מה בין זה לבין יבש גלעד? בואו נקרא עוד כמה פסוקים בספר דברי הימים, א' פרק ז', בשבט הבא, דלגו על שבט נפתלי, בסדר? פסוק י' ד', בני מנשה, עשריאל, אשר ילדה פילגשו הארמיה. בסדר? ילדה את מחיר אבי גלעד. זה סתם מעניין. יש קשר בין מנשה לארם, סיפור מאוד מעניין, דיברנו עליו כשלמדנו בספר יהושע, חצי שבט המנשה, הקשר שלהם לארם, והסיבה אולי שמנשה יורש את, את הבשן, ואולי גם את הגלעד. הקשר, כן, שאולי שבט מנשה יתיישב שם, לא עכשיו. אז המשך הפסוק, הוא מחיר, מחיר זה אבי גלעד, כן, זה מה שכתוב. מחיר זה אבי הגלעד, לקח אישה לחופים ולשופים. איזה, מי זה חופים ושופים? איך הם קשורים למנשה? הם בני בנימין, שהוזכרו לפני שלושה פסוקים. חופים ושופים. אז למה זה כתוב פה? למה זה לא כתוב שם? מה זה? הוא מחיר לקח אישה לחופים ולשופים ושם אחותו מאחה.
מחיר חשוב.
מה?
איך הוא, מה הוא כאילו?
זה, איפה זה היה צריך להיות כתוב הניסויים האלה? בבנימין, הרי שופים וחופים.
איך מחיר קשור? מחיר בכלל מ...
מהגלעד, כן, מחיר בכלל ממנשה.
מה
אלא מה מתגלה כאן? מתגלה כאן שיש קשרי ניסויים בין הגלעד, בין חצי המנשה שבגלעד, לבין שבט בנימין, נכון? וזה מופיע פה בתוך נחלת הגלעד. לא בתוך נחלת בנימין, אז זה מופיע כאן. למה? כי ייתכן, אני מציע, שחלקים משבט בנימין קיבלו את נחלתם בצד השני של הירדן, בסדר? ראיית תמיכה לדברה, זה כל הסיפור שמופיע פה ישר אחר כך, זה סיפור צלופחן. כנראה שזה סיפור דומה. אז יש שם איזו אישה מבנות גלעד שמתחתנת עם חופים, או שופים וחופים, או אחד משניהם, או שניהם, עם נשים שונות, אני לא יודע, ומקבלת נחלה בגלעד, והיא מבני בנימין. איזה נחלה היינו נותנים לאישה כזאת? למעלה בגלעד או למטה ליד הנחלה של בנימין שבצד השני של הירדן? למטה, נכון? איך קוראים לעיר שיושבת שם למטה בגלעד, הכי קרוב לזה? בקצה נחלת מנשה? קוראים לה יבש. בסדר? מכירים את הגיאוגרפיה קצת? בסדר?
אין לי פה מקום, אה?
זה ים המלח, פה הכנרת, אנחנו בגלעד, בסדר? פה זה הירמוך, זה הבשן, לא להתבלבל. זה הבשן, זה הגלעד, בסדר? מנחל הזה, איך קוראים לנחל הזה? יבוק, בסדר? וזה, מכאן והלאה, נחלת כנראה ראובן וגד. זה קצת מורכב שם, איפה בדיוק עבר הקו. פה יורד נחל שנקרא עד היום ואדי יבס, כלומר יבש, הוא נקרא יבס בגלל העיר יבש ששוכנת איפה? בתחתיתו, פה, כאן, כיום מול טירת צבי, מול בית שם בעצם, ראינו לפני שנייה את הסיפור בין יבש גלעד, זה, דיברנו על הנחל ממול, נחל בזק וכו', כל זה דיברנו, מצוין. אז יש כנראה בין נחלת בנימין, שאנחנו יודעים לפחות להגיד שפה הייתה נחלת בנימין, נכון? יריחו הייתה בנחלת בנימין. יש פה כנראה קשר משפחתי. כשאנשי יבש גלעד, אני לאור כל מה שאמרנו, אני אומר אין ראייה מוכרחת. בסדר? אבל לאור מה שאמרנו, סביר להניח, סביר להניח, שבגלעד יושבים אנשים של בנימין. אולי ביבש. סביר אפילו שביבש, כן? אמרנו, מבחינה גיאוגרפית זה סביר שגם ביבש. וכשאנשי יבש גלעד לא מגיעים למלחמה בשבט בנימין, זה מסיבה שהם משפחה. הם פשוט משפחה. כשעם ישראל נלחם באנשי יבש גלעד ומשמיד את כולם, זה רק המשך של השמדת בנימין. בסדר? מדובר באיזשהו נספח אולי לשבט בנימין, בסדר? נספח חיצוני, נספח שיושב בירדן המזרחי, בסדר? אני מזכיר שדיברנו בעבר על חלקים משבט אפרים שהתיישבו פה באזור הזה, של עבר הירדן הצפוני, הצפון-מזרחי, בסדר? יש איזה סיפור אחר, מופיע ברד"ק בשמואל ב', בסדר? אבל יש דבר כזה, בוודאות יש דבר כזה, הרד"ק מוכיח את זה שם. זה הגיוני, זה מוכח מהפסוקים. אז יש גם חלקים משבט בנימין שיושבים בצד הזה. עכשיו אנחנו מבינים את הסיפור. בסדר? אז עכשיו בואו נוסיף עוד קומה על הדבר הזה ונגיע למה שחל הציע מקודם. הפעם נתמוך במה שהצעת. כלומר, אתה רצית לטעון שאנשי יבש גלעד אולי גם היו נגועים באותה בעיה. כדי לטעון דבר כזה, אמרנו, בסדר, עכשיו מה שהוכחתי זה שהם משפחה ושהם גם משבט בנימין וזה מכניס אותם למעגל הזה, אבל זה עדיין לא הופך אותם למשפחה. אשמים בסיפור. עכשיו בואו נקרא עוד שלושה פסוקים ונראה. אז אנחנו בפרק א', פסוק י'. וישלחו שם העדה, שעיניהם 10,000 איש מבני החיל, ויצבו אותם למור, לכו והקיתם את יושבי יבש גלעד לפי חרב, האנשים והטף. וזה הדבר אשר תעשו כל זכר, וכל אישה ידעת משכב זכר תחרים, וימצאו מיושבי יבש גלעד 400 נערה ותולה, אשר לא ידע איש למשכב זכר, ויביאו אותם אל המחנה שילו אשר בארץ כנען. דברו. מה למדנו מהפסוקים האלה? מה היה צריך פה לצלצל? אני אקרא שוב?
לא מוזכר הרגע שלהם בכלל.
כן, בסדר, לא מוזכר המלחמה, תנ"ך לפעמים מקצר בדברים האלה. מה? חבר'ה, אתם הייתם צריכים להידלק. אני אשאל אתכם שאלה, אתם ישר כולכם תידלקו.
מה, שילו?
מה?
שילו.
שילו זה שאלה מאוד טובה. שילו זה שאלה מאוד טובה? לא רק זה שאלה טובה, היא שאלה טובה שאין לי עליה תשובה טובה. שאלה יותר מדי טובה, היא קשורה להמשך. אני חושב שהיא קשורה להמשך, ואין לי תשובה טובה על השאלה שלי תורה בהמשך. עוד נגיע לזה. זו שאלה טובה, בוא נשאיר את זה. למה הם חוזרים לשילו ולא לבית אל? שאלה טובה, כן?
למה הם לא הורגים את כולם?
הורגים את כולם.
לא, הציבור לא הורג את כולם.
לא.
אתם תושבי גלעד לפי חרב, ואנשים ועטף.
ואנשים ועטף נקודותיים, זה הדבר אשר תעשו. אתה צודק. כלומר, ואנשים ועטף כאילו זה באמצע משפט. אתם כל שושבי גלעד לפי חרב ואנשים ועטף, וזה הדבר אשר תעשו. כן. אני, תקשיבו רגע, אני אשאל אתכם שאלה, ואתם ישר תגידו לי. אין, איפה עוד מצאנו מלחמה כזאת? מקודם ראינו את הקשר בין, נגיד, בין מלחמת פילגש וגבעה למלחמת העי. נכון? היה שם את אותו תרגיל. המלחמה הזאת היא מלחמה שהיא copy-paste ממלחמה אחרת. אני אתן שני רמזים. ומה היא copy-paste של מלחמה אחרת? 12,000 איש, וישלחו שם העדה, 12,000 איש מבני חי, זה אחד. מלחמה שהיה כתוב את המספר הזה, 12,000 איש. וגם במלחמה ההיא, הרגו את כל הנשים שידעו משכב זכר, ואת כל מי שלא ידע משכב זכר השאירו בחיים. יש רק מלחמה אחת כזאת בכל התנ"ך שהרגו את כל הנשים חוץ מאלה שלא ידעו משכב זכר.
אז
בואו נפיע,
כאילו.
טוב, זה... אז בואו נלך לזה.
בתורה, לא?
בתורה, בוודאי. ובמדבר, בפרשת מטות.
מלאק?
לא. המלחמה במואב. במדיין, סליחה. מלחמת מדיין. תהיו איתי. פרק למד א' ובמדבר. פרק למד א' ובמדבר. וידבר אדוני משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים אחר תאסף אל עמך. וידבר משה אליו לאמור, חלצו מאיתכם, אנשים ויהיו אלף למטה, אלף למטה, לכל מטות ישראל תשלחו אל צבא, והם עשו מאלפי ישראל אלף למטה, 12,000 חלוצי צבא. מעולה. אני אקרא עוד פסוק אחד, כי זה חשוב פה לסיפור. בסדר? 12,000 חלוצי צבא, וישלח אותם משה אלף למטה לצבא, אותם, מה כתוב? ואת פנחס בן אלעזר הכהן. אופה, עוד קשר למלחמה שלנו. בשתי המלחמות האלה, מי עומד בראש המלחמה? פנחס בן אלעזר הכהן. 12,000 אנשים, ופנחס בן אלעזר, הרי הוא מוזכר אצלנו. למה הוא, כן, הוא היה מוזכר אצלנו? איך אני... אל תפתחו, תשארו שם הרגע, אני אקרא לכם מה כתוב אצלנו. כתוב ככה, היה אצלנו היה כתוב ככה, זה בשופטים. כתוב, ופנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם. ותדלגו עוד עכשיו לפסוק י' ג'. ויצאו משה ואלעזר הכהן לכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה. הם חוזרים אחרי שהם היכו את מואב והרגו את כולם ולקחו את השלל וכו'. ויקצוף משה על פקודי חי שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה. ויאמר עליהם משה, החייתם כל נקבה? הן הן היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל באדוני על דבר פאור. ותהי המגפה בעדת אדוני. ועתה הרגו כל זכר בטף וכל אישה יודעת איש למשכב זכר הרוגו. וכל הטף באנשים אשר לא ידעו משכב זכר, חיו לכם. איזה יופי. אותה מלחמה, 12,000 איש, עוד פעם הורגים רק את האנשים. למה הורגים את כל האנשים אשר ידעו משכב זכר ומשאירים את כל מי שלא ידע משכב זכר?
כי הם הכשילו אותם.
שאומר, כי הם הכשילו אותם בבעל תאור. אז אולי, מזה שיש אותה מלחמה, עם 12 אלף איש, אותו אדם, יחס בעזר, אותו ציווי, למה פעם קודמת הרגו את כולם? בגלל שהם היו בבעל תאור. ייתכן מאוד שיש פה רמז למה שאמרת. שגם באנשי, זה רמז קטן לזה שגם ביבש גלעד, כנראה יש עדיין משהו מזה.
יש אבל סיבה טכנית שכאן רוצים להשאיר את האנשים של הדור שלנו.
אין ספק, אין ספק, אבל סיבה טכנית זה לא מספיק כדי להשמיד אנשים. כן, זה שרוצים 400 נערות, כמו שנראה בהמשך, יש עוד פתרונות, נכון? עוד רגע נראה שיש עוד אפשרויות לעשות את זה, לא חייבים ככה לזה. הרמיזה, לא כתוב פה כלום מפורש. אמרנו מקודם, אם היו שייכים לשבט בנימין, זה כבר התחלה. עכשיו אני מנסה להגיד, מההשוואה הזאת למלחמת מדיין, ייתכן שזה רומז. אני אוסיף עוד קומה שתראה את זה קצת יותר. יש, פנחס בן אלעזר, הוא האיש של בעל פאור. לא סתם הוא עומד בראש מלחמת מדיין. הרי הוא זה שהרג את המדיינית, כן? ואת כותבי בצור עם זמרי. ועכשיו הוא מסיים את המלאכה במלחמת מדיין. כן? הוא יושב, אז אבון פאור יושב לו בראש. אני רק אזכיר מה קורה באבון פאור. עם ישראל נצמד אל המדיינים, עריות, והתוצאה של עריות זה עבודה זרה. נכון? יש קשר בל ינתק בין עריות לעבודה זרה. ותקרנה לעם לזבחי אלוהיהם, ויצמד ישראל בעל פאור. מה אתה אומר?
זה קורה לשני הצדים.
זה קורה לשני הצדים. איפה זה כתוב? מה שאתה אמרת עכשיו, זה כתוב אצלנו בספר שופטים. בפרק ב' בשופטים כתוב את מה שאמרת, אני אקרא, אל תפתחו, זה כתוב בשופטים, פרק ב' בסוף הפרק, כתוב ככה, סליחה, בפרק ג' פסוק ו', ויקחו את בנותיהם, ובני ישראל ישבו בקרב הכנען, יחי תהיה אמורי, הפריזי, החיבי, יוסי, ויקחו את בנותיהם להם לנשים, ואת בנותיהם נתנו לבניהם, ויעבדו את אלוהיהם. לא עברו ישראל, לא עברו ישראל על הרעיות, כן? אלא להתיר להם עוד עזרה. כן, הפוך. לא ישראל, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא להתיר להם הרעיות. הקשר בין עריות ועבודה זרה הוא תמיד ככה, אני זוכר, אני אגיד את זה ככה בסוגריים, שלפעמים בא אליך תלמיד בכיתה י"ב ואומר, הרב, יש לי בעיות באמונה. אז אני אומר לו, איך קוראים לה? כן? מה זה, כלומר, הרבה פעמים הבעיות באמונה מתחילות מהקצה, נכון? כלומר, יש חברה, ואז כאילו מתחילות בעיות באמונה, למה צריך לשמור, נגיע, זה בדיוק מה שאומרים חז"ל. יש פסקה מאוד יפה בעבירות הקודש הזה. בכל אופן, זה מאוד ברור, כן, זה הנקודה הזאת. כלומר, הרבה פעמים העבודה זרה היא מתחילה מהיצר הרע, שזה קשור מאוד לזה, וגם עבודה, אחד הסימנים של עבודה זרה זה הפריצות בעריות. כן, הכל, האיש, כן, איש, איך כתוב שם? טוב, אני לא זוכר את הפסוקים שהיא, הבן ואבא הולכים ביחד אל הזונה, כן, הם בבן, הם יושבים. בקיצור, זה פשוט הקשר הזה, של הרעיות ו... טוב, אז פנחס נלחם נגד זה. אני אתן דוגמה נוספת לנקודה הזאת. תפתחו רגע ביהושע פרק כ"ב. אני מזכיר, יהושע פרק כ"ב קורה כמה שנים בודדות, בודדות לפני סיפור פילגש בגבעה. לא הרבה. לא הרבה. כמה שנים בודדות? כמה? כנראה באזור השמונה שנים, לפי חז"ל. כן, אם אנחנו, אני הולך עכשיו עם התיארוך של חז"ל, שפילגש בגבעה קרה בתחילת תקופת השופטים, בתקופת קושאן רשעתיים, פה מדובר על סוף תקופת יהושע, כלומר כבר אחרי 28 שנה כנראה, או לכל הפחות אחרי 14 שנה, אז זה בין 20 לשנה ל-8 שנים, ככה, לפני סיפור פילגש בגבעה, ואתם זוכרים מה הרקע של סיפור פרק כ"ב ביהושע, אני אזכיר לכם. הולכים שם 2.5 השבטים בפסוק ט' והם מגיעים לנחלה שלהם והם, אחרי 14 שנות כיבוש וירושה, והם בונים מזבח. ועם ישראל כולו אומר, אוי ואבוי, זה עבודה זרה. ואת מי שולחים אליהם? את פנחס, עוד פעם פנחס. בואו נראה מה אומר להם פנחס, אנחנו בפסוק י' ג' בפרק כ"ב. וישלחו בני ישראל אל ראובן ובני גד אל חצי שבט המנשה, אני מזכיר לכם הכוונה, כולל יבש גלעד, שדיברנו עליה לפני רגע, אל ארץ הגלעד, את פנחס בן אלעזר הכהן, ועשר הנשיאים עמו, נשיא אחד, נשיא אחד לבית אב, לכל מטות, וכולי, לאלפי ישראל, ויבואו אל בני ראובן, ובני גד אל חצי שבט המנשה אל ארץ הגלעד, וידברו איתם לאמור, כה אמרו כל עדת אדוני, מה המעל הזה אשר מעלתם באלוהי ישראל לשוב היום מאחורי אדוני, בבנותכם לכם מזבח למרודכם היום באדוני. ומה הם מאשימים אותם ב?
זרה.
עבודה זרה. פסוק הבא. המעט לנו את אבון פאור אשר לא התאהנו ממנו עד היום הזה. מי אומר את זה? פנחס אומר את זה. אצל פנחס זה עומד בראש כל הזמן. אבון פאור. אבון פאור מוביל לעבודה זרה. הוא זה שעצר את אבון פאור בפעם הראשונה. הוא זה שהמשיך אחר כך למלחמת מדיין. הוא זה שבא לעצור כאן את 2.5 השבטים כשהם בונים מזבח. כי הוא מבין שזה השלב הבא. כן? אבון פאור. אצלו זה קשור. זה לא מנותק. זה אותו דבר. אבון פאור הוביל לעבודה זרה. והוא זה שעומד אצלנו כעבור לא הרבה שנים. כן? תלוי, לפי איך בדיוק, סופרים, אמרנו, בין 8 שנים ל-20 שנה, ועומד, וזה, ושולח 12,000 חלוצי צבא, משחזר את מלחמת מדיין כנגד אנשי יבש גלעד, שהם אותם אנשים יבש גלעד ששמעו, שהוא הזהיר אותם, ואמר להם, המעט מכם, כן, כי כבר היה לנו אבון פאור. אז אנחנו מבינים שזה אולי רומז למה שאמרת. שאולי יש פה בבית לאנשי יבש גלעד, מעין מה שיש, בגבעת בנימין, איזשהו יחס כזה להרער, שהוא מוביל לעבודה זרה. כל הסיפור הזה הוא סיפור של ספר שופטים. הסיפור הזה שאיתו התחלנו, כן? של עריות שמובילות לעבודה זרה, של עבודה זרה שמובילה לעריות, של להתחתן בה. זה בדיוק, אני מזכיר, מה שטען פנחס, על תקן מלאך השם, בפרק ב', ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ, מזבחותיהם תתוצון ולא שמעתם בקולי, והוא טען שפילג יש בגבעה, הסיפור של, כל הסיפור של העריות של פילג יש בגבעה, הוא מתחיל מזה שמזבחותיהם, לא עשיתם מזבחותיהם, תתוצון. אי אפשר להפריד בין עבודה זרה לעריות. זה בא ביחד. וזה לכאורה מה שהוא מאשים את אנשי יבש גלעד, כנראה. לא כתוב במפורש, אבל אני מסכים עם ההנחה שהנחת. בסדר? אני מסכים, למה אני מסכים עם ההנחה שהנחת? כי כמוך אני עשיתי אחורה את המהלך. כלומר, ראיתי ש... את היחס לאנשי יבש גלעד, ראיתי את הקשר למלחמת מדיין, ואז הלכתי אחורה, ואני מנסה להציע שזה אולי מה שפנחס רואה. מעולה. אז נשאר פה כמובן השאלה של שילה, שהיא שאלה שלא פתרנו. אז בואו ננסה לפתור אותה בהמשך. וישלחו כל העדה וידברו אל בני בנימין אשר בסלע רימון ויקראו להם שלום. וישב בנימין בעת ההיא ויתנו להם אנשים אשר חיו מאנשי יבש גלעד, ולא מצאו להם כן. ולא מצאו להם כן, בצורה פשוטה, לא הספיק. בסדר? הצון ובקר ישחט, כן, ולא מצא להם. לא מצאו להם, כן, לא הספיק להם. האנשים מייבש גלעד לא הספיקו לבני בנימין. והעם ניחם לבנימין, ככה המפרשים, כן, אני לא המצאתי פה. והעם ניחם לבנימין, כי עשה אדוני פרץ בשבטי ישראל. ויאמרו זקני העדה, מה נעשה לנותרים לנשים, כי נשמדה מבנימין אישה. ויאמרו ירושת פלטה לבנימין, ולא ימחה שבט בישראל. תסתכלו על פסוקים תצא י"ז, איך קוראים לתופעה הזאת? זו תופעה שאנחנו מכירים. לא פגשנו אותה הרבה בספר שופטים, אבל התנ"ך היא מאוד ידועה. זה כל התנ"ך. תופעה הזאת קוראים תופעת ויומר ויומר. כן? כאשר אותו אדם אומר משהו, ואז בפסוק הבא הוא שוב אומר משהו. בסדר? אז יש שתי אמירות רצופות של אותו אדם, לא צריך להגיד עוד פעם ויומרו, נכון? זה עדיין אותם אנשים. למה צריך להגיד עוד פעם ויומרו? יש כמה אפשרויות לפתור את זה. המדרש לפעמים מסביר שהייתה פה איזו תשובה באמצע, נכון? או שיש פה שתי אמירות שונות, או שזה לא אותו אומר בדיוק. בסדר? המדרשים תמיד שמים לב, כי לא תמיד, אבל הרבה פעמים שמים לב לזה, והם ממלאים את החסר הזה. פה זה, אני רוצה להציע שפה זה, תסתכלו, והעם ניחם לבנימין כי עשה אדוני פרץ בשבטי ישראל. יש שתי בעיות בזה ששבט בנימין נמחק, וזה בעיית האנשים, אבל לא רק בעיית האנשים. מה, איזה עוד בעיה? בעיית השטח. תראו את זה בסוגים. ואמרו זקני העדה, מה נעשה לנותרים לנשים כי נשמדה מבנימין אישה? זה הדאגה לשבט. ואמרו ירושת פלטה לבנימין ולא ימחה שבט מישראל, כאן הם דואגים לשטח. אני אסביר גם, אם יישאר לי זמן, אני אסביר גם למה הם דואגים לשטח. ואנחנו לא נוכל לתת להם נשים מבנותינו, כי נשבעו בני ישראל אמור ארור נותן אישה לבנימין. ויאמרו.
כאן השבועה זה של בני ישראל.
כן, כן, כן. אם ישבעו בני ישראל אמור, ארור נותן אישה. כן, זה כאילו מקלל וזה לא... זה... בצורה פשוטה, השבועה היא תמיד של כולם, בסדר? אבל כשרוצים...
אז הקורא לזה זה...
כן, בדיוק. מאיפה זה בא? ויאמרו, הנה חג אדוני בשילו, מימים ימימה, אשר מצפונה לבית אל, מזרח השמש למסילה העולם מבית אל שכמה ומנגב לדבונה. פסוק מאוד קשה. לא קשה בגלל שאנחנו לא יודעים להסביר את התיאור הגיאוגרפי. הפוך, אנחנו דווקא יודעים להסביר את התיאור הגיאוגרפי הזה מאוד טוב, בסדר? מצפונה לבית אל, מצפון לבית אל, מזרח השמש למסילה העולם בית אל שכמה, מה שנקרא היום כביש 60, בסדר? דרך האבות. זה המסילה מבית אל שכמה. ומנגב ללבונה, מדרום ללבונה, היא לובן של היום, לובן השרקיה. כן? אבל למה צריך הסבר גיאוגרפי כל כך מפורט ל... לאיפה זה שילה? למה צריך הסבר כאלה? אז יש אומרים שזה בדיוק הנקודה, שאף אחד לא יודע איפה זה שילה. זה בא להגיד, כלומר, דרך של התנך להגיד, שמואל הנביא כותב, שאף אחד באותה תקופה לא הכיר את שילה, בסדר? חוץ מאלקנה, כמו שנראה בפרק הבא, בסדר? זה... דרך הזאת, כלומר, איזושהי טענה, איזושהי אמירה שאף אחד לא יודע את זה. אפשרות אחרת להסביר שיש פה תיאור, לא של, של שילה, אלא של מיקום, מיקום החג בכרמים. וזה זה מעניין, כי אם זה ככה, אז זה ממקם אותנו בחלקת כרמים ספציפית מאוד. בסדר? שילה כולם ידעו, איפה חג השם בכרמים, זה לא, זה לא, איפה חג השם בשילה, זה לא כולם ידעו. בסדר? וזה ממקם אותנו לחלקת כרם ספציפית, אני יכול אפילו למקם אותה בשטח, אם אתם רוצים פעם, אם מישהו בעניין ומכיר את האזור, אני יכול להראות לו על מה מדובר, על איזה אזור מדובר. בסדר? זה מאוד קל לזהות, כי אין הרבה חלקות כאלה, שעונות על כל הקריטריונים האלה. בסדר? מעבר לזה, יכול להיות שזה בא להגיד, שאומנם היה חג השם בשילה, אבל חג השם בשילה, היה נסתר, אולי בגלל שזה היה המחולות של הבנות, ולא כולם ידעו, בסדר? ואז מגלים להם איפה הבנות רוקדות, כן? כדי ש... כי לא רצו שכולם יבואו שם, זה סוג של צניעות. היה מקום שחג השם בשילה, ועכשיו מגלים להם איפה זה. בסדר. ויצבו את בני בנימין לאמור לכו וערבתם בכרמים, וריתם, והנה אם יצאו בנות שילה לחול במחולות, אם זה כאשר. כן, לא אם, בסימן שאלה. אם יצאו בנות שילה לחול במחולות, ויצאתם מן הכרמים, וחטפתם לכם איש אשתו מבנות שילה, והלכתם ארץ בנימין. והיה כי יבואו אבותם או אחיהם לריב אלינו, כן, כי אנחנו שלחנו אתכם, ואמרנו עליהם, חנונו אותם, כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה, כי לא אתם נתתם להם כעת הישם, אתם לא תהיו אשמים בזה, ואנחנו לא יכולנו, כן, לא תקפנו אתכם, את אנשי שילה, ולא לקחנו את זה במלחמה, או הם לא תקפו, כן? כמו שעשינו ליבש גלעד. ולא אתם נתתם להם, זה לא שאתם נותנים כעת שם, הכללה לא תחול עליכם. ויעשו חן בני בנימין, ויישאו נשים למספרה מן המחוללות אשר גזלו, מפרשים אומרים למספרה, כלומר כל אחד לקח רק אחת, הם לא, כל אחד יסתפק לו באישה אחת. והלכו וישו, כן? לא כתפו הרבה, כל אחד לוקח, כן? די סובך. והלכו וישו אל נחלתם, ויבנו את הערים, וישבו בהם. הנה, אגב, זה התיקון, מה שאמרתי.
על השטח.
על השטח, כן. ויתלכו משם בני ישראל בעת ההיא, איש לשבטו ולמשפחתו, ויצאו משם איש לנחלתו, בימים ההם, סיכום ספר שופטים, אין מלך בישראל, איש הישר ועיניו נעשה. הקשר שדיברנו עליו בין מלכות השם למעלה, הופעת עבודת השם למטה, עבודה זרה, במות וכו'. בכל זאת, שאלה אחת שצריך להתייחס אליה פה, זה מה השמות בנות שילה. כן? שאלה, אין לי תשובה טובה. אני, בעיניי, זה קשור באיזשהו אופן ללמה עם ישראל חוזר לשילה. יש איזשהו משהו סביב שילה, יש לי כל מיני רעיונות, אבל לא פיצחתי, לא ראיתי אף מפרש שמתייחס לזה. כמובן אפשר לפרש שחג השם בשילה זה לא ספציפית של בנות שילה, אלא שכולם היו מגיעים לשילה, ליד המשכן, והם חוללים שם. והם בנות היו חוללות שם. זה מאוד מעניין. לא לקח מפשט הפסוקים. כי בפסוקים כתוב, בנות שילה. אם יצאו בנות שילה, לכולם לא חוללות.
בנות שילה זה לא בכך שהם אישר, זה מה שהם באותה סיטואציה.
כן.
שזה מספר על מהות. כי אם אתה מסתכל על שילה בתור הנקודה של, של המוקד,
אני יכול להציע איזושהי הצעה כללית, אני לא, זה נכון מה שאתה אומר, יכול, כאילו, אפשר להציע, ובצורה פשוטה עולה ככה, כן? אני מזכיר, יש לנו כמה שניות?
כן.
כן, אני מזכיר שבאמת חז"ל במסכת תענית מדברים על 15 באב שלא היו ימים טובים, ואחד הדברים ש... אחד הדברים שהגמרא מונה שם בתענית לפלמד עמוד ב' זה שבאמת לא היו ימים טובים, כשהותרו שבט בנימין לבוא בקהל, ומשמע שזה היה לא רק מבנות שילה, כן? מסכים מזה. אני רוצה לקחת אתכם לירמיהו פרק למד א'. בואו, תסתכלו רגע בירמיהו פרק למד א'. פסוקים מאוד מאוד ידעו. פסוק י' ד'. להצעה כללית. אני אקדים ואומר ככה, אנחנו לא לומדים עכשיו ספר ירמיהו. אבל בצורה פשוטה, ספר ירמיהו כולו ספר שעוסק בפורענות. בסדר? אולי זה אחד ההסברים לשם של הספר. משום שרמי, להשליך. השם השליך את ישראל מעל אדמתו. יש כל מיני אפשרויות, בסדר? אחת אפשרויות. בכל ספר ירמיהו, מתוך 50 ומשהו פרקיו, יש שלושה פרקים שהם פרקי נחמה. בסדר? זה הפרקים האלה. למד, למד א', למד ב', למד ג'. ארבעה פרקים. ארבעה פרקים שהם פרקי נחמה, זה אחד מהם. בואו נסתכל. פרק למד א', פסוק י"ד. כה אמר אדוני, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כי איננו. כה אמר אדוני, אני קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום אדוני ושרו מארצך. ויש תקווה לאחריתך נאום אדוני ושרו בנים לכולם. פשט הפסוקים האלה מדבר על מה? על גלות שומרון, בסדר? נכון? מדובר על בני, על רחל מבכה על בניה, לא על גלות בבל של יהודה. למרות שאתה צודק, שחזן מפרשים את זה במדרש על גלות בבל. אבל הפשט הפסוקים מדבר פה על גלות שומרון. כל הפרק הזה מדבר על בני אפרים.
שאיזה תקופה זה? מתי? כמה זמן?
שירמיהו מדבר על רחל, ירמיהו כבר בתקופת חורבן של בבל, אבל מדבר על חורבן שומרון שהיה 100 שנה קודם. בסדר? קצת יותר 100 שנה קודם. בסדר? אם תסתכלו, תראו את הפסוק הבא, שמוע שמעתי, אפרים מתנודד, ויסרטני ויבשר. בסדר? מדובר על הבן יקיר לי אפרים, שומרון. בסדר? בצורה פשוטה. אבל תסתכלו שני פסוקים אחורה. אז תשמח בתולה במחול, כן? הוא מדבר על לעתיד לבוא, על מה שיקרה. ובחורים וזקנים יחדיו, והפכתי אבלם לססון, וניחמתים ושמחתים מיגונם. מדהים. בתולה במחול. מעניין. תלכו לתחילת פרק למדל. כה אמר אדוני, מצא חן במדבר, אמסר ידי חרב, הלוך להרגיעו ישראל, כן? מרחוק אדוני נראה לי, ואהבת עולם אהבתיך, על כן משכתי חסד. עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדי תופייך ויצאת במחול משחקים, עוד תתאי כרמים בערבי שומרון, נטעו נוטעים וחיללו. מה זה כל הרמיזות האלה? בתולה במחול, עוד תעדי תופייך ויצאת במחול, עוד תתאי כרמים בערבי שומרון, כן? אני אקרא עוד פסוקים. זה, תסתכלו אחרי הפסוקים, זה, איפה זה? הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים, פסוק כך, שיטי לבך למסילה, דרך הלכת, המסילה שלנו, שובי בתולת ישראל, שובי אל ערייך אלה. אין, אני, זה, יש פה אין ספק שבפרק הזה יש רמיזות לבכי של רחל, לא רק על חורבן שומרון, אלא לבכי של רחל קדום יותר, לא? על בנה בנימין שהושמד. הרב גינצבורג ראיתי פעם אחת שהוא אומר שיוסף השם לי בן אחר, האחרות של בנימין זה קשור לחורבנו בפילגש בגבעה, ששבע, כמעט כל השבט נמחה.
היה כתוב אחר בפסוק
עם הבנים של בנימין. ש? בני אחר, נכון, אבל שם זה לא...
בני בנימין איפה שראינו.
נכון, 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 כן, כן, בדברי ימין. כן, אבל שם זה לא על שופים וחופים, לא משנה, אבל זה נכון באופן כללי. בן אחר. על בניה כי איננו, על מי מדובר? נענה להינחם על בניה כי איננו, זה רומז לבן עוני, בניה כי איננו. בסדר? נכון, יעקב מתקן את זה והופך את זה לבנימין. יש פה רמיזות לכל הסיפור הזה. בצורה פשוטה, כנראה שאפרים בשילו מתקן את בנימין. יש איזשהו תיקון פנימי בתוך בני רחל. שילו היא עיר הבירה של אפרים. בסדר? שכם, היא בעל הגבול בין אפרים ומנשה, שילה היא עיר הבירה של אפרים, על גבול אפרים בנימין אפילו, לא, זה לא מדויק להגיד ככה, אבל בתוך, במרכז שבט אפרים. באיזשהו מקום ייתכן שזה מה שנרמז פה, כן? שאפרים מתקן את בנימין. בסדר? זה השובי אל הרייך אלה, שם את זה, נקבת עשר ובגבר. כל הביטויים האלה של מחול, של המחול, של הזה, מחי, מחי, מיני קולך מבייך, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. כל הביטויים האלה של מצא חמר במדבר, עם שרידי חרף, זה נכון, זה גם על גלות שומרון, זה נכון, וגם על גלות בבל, אבל זה גם על חורבן בנימין. וכל ברמה נשמע, בלי להרחיב עכשיו בנושא, זה נושא מאוד מעניין, מי שרוצה לחקור אותו. מה זה כל ברמה נשמע? רמה זה שם של מקום. הרמה. הרמה הוזכרה בסיפור פילגש בגבעה. האיש שלנו, כשהוא הולך, בעל הפילגש, הולך ואומר, ועצרנו בגבעה או ברמה. רמה היא ממש על הגבעה. כיום, ארם, לא רחוק מפסדת, 2 קילומטר צפון. כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. בסדר? אגב, מי שמכיר, למה זה כל ברמה נשמע? כי להרבה דעות, לא הרבה דעות, יש מחלוקת כבר בתקופת חז"ל במדרשים, איפה קבר רחל. מכירים את הסיפור הזה? האם רחל נקברה בבית לחם שלנו, או
או ליד
אדם שם, נכון, בקובר בני ישראל, מקום הזה. לא נושא, נושא שלם לפתוח אותו, כדאי להכיר בגדול. ואז זה מעניין מאוד שמתחת לרמה ולגבעה, נמצא קבר רחל. רחל מבכה על בניה, בסדר? זה כל שנשמע ברמה, על מה שקרה בגבעה. זה דבר מאוד מאוד מעניין. אבל עוד פעם, הפסוקים האלה הם נאמרים על ידי ירמיהו, על תקופת, בתקופת בבל, כנראה על חורבן שומרון. הייתה כשהיה כבר קודם, אבל אין ספק שהם גם רומזים לחורבן קדום של יותר של שומרון. כל הסיפור פה עם המחול, ואז תצא בתולה במחול וכו', רומז לתיקון של זה, וייתכן שזה קשור לערבות בין בני רחל, בין אפרים ושילה לבנימין. אחרי זה מה שנראה לי להציע על שילה. אני אשמח לקבל תשובות אחרות, אם שיש לו תשובות יותר טובות לגבי שילה. לא ראיתי מישהו שמתייחס. נעצור בזה. הפעם הבאה או שנתחיל את הסדר או שנעשה איזשהו סיכום על ספר שופט. חזק וברוך. שני כוח.